הגענו לדף זין עמוד ב' בשורה האחרונה. תנו רבנן, אין בודקים לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה, אלא לאור הנר. בדיקת חמץ רק לאור הנר, לא לשמש וכו'. מפני שאור הנר אפל הבדיקה, וראינו את הלימוד בזה בדף הקודם, ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, אסמכת שנאמר שבעת ימים סעוד לא יימצא בבתיכם, ואומר ויחפש בגדול החל, ואומר בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות, ואומר נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. היי אור החמה, כשאמרנו לא בודקים בדיקת חמץ לאור השמש, מה הכוונה, איך היא דמי, באיזה מציאות? הנה מה בחצר, מדובר לחצר, המראה והחצר נה צריכה בדיקה, חצר בכלל לא צריכה בדיקה, למה? בגלל שזה בחוץ, מפני שהאורבים מצויים שם, זה בחוץ, והאורבים באים ואוכלים את כל האור החמץ שם. אלא באכסדרה, אכסדרה זה מקום לפני הבית, מקום מקורה, אבל בלי מחיצות, או עם קצת מחיצות, מחיצות נמוכות. עד רבה, המראה והאכסדרה לאורה נבדקת, עד רבה, מכיוון שאור השמש שם גדולה וכו', ועד רבה, יכולים האכסדרה שם, נכנס שם הרבה אור שמש, לכן יכולים לבדוק לאורה. אז מתי אמרנו שאין לבדוק לאור החמה? אלא צריך, לערובה זה בחדר, כשיש ערובה, כלומר, חלון בגג החדר, בזה אמרנו לא לבדוק לאור החמה. אמרתי כמו מתי, למה לא? הוא דהיך. אי לבד, הערובה, אם מדובר על המקומות בחדר שהם בדיוק מכוונים כנגד הערובה, היינו אכסדרה, זה בדיוק באכסדרה, יש שם הרבה אור, ולכן אדרבה, לבדוק לאור השמש, לאור מה שנכנס דרך הגג. אלה צדדים, מדובר על צדדים של החדר, מה שלא מכוון, בצדדים של החדר שלא מכוון כנגד הערובה שבגג, שם אי אפשר לבדוק לאור החמה, צריך דווקא לבדוק לאור הנר. עומד גם ואבוקה, לא, למה אי אפשר לבדוק לאור האבוקה? ואמרה ועמד יכתיב, ונוגע כאור תהיה קרניים ידו לו, ושם חביון הוא זו. כלומר, פני הצדיק יזהירו באור גדול, לעתיד לבוא, ועוד יותר אור אצל הקדוש ברוך הוא, ולמה הצדיקים דומים בפני שכינה? כנר בפני אבוקה. נר האור קלוש יותר מאשר אבוקה, אז רואים שאבוקה אורה רב. ואמרה ואבוקה להבדלה מצא מן המובחר, למה לוקחים אבוקה להבדלה? דווקא בגלל שיש בזה הרבה אור, אז למה אפשר להשתמש באבוקה לבדיקת חמץ? יש בזה הרבה אור. אז אומרת גמרא, כמה וכמה תשובות לעניין הזה. אמר רב נחמן בר יצחק, זה יכול להכניסו לחורין וסדקים, זה אינו יכול להכניסו לחורין וסדקים. כלומר, הנר אפשר להכניסו לחורין וסדקים, ואילו האבוקה הוא גדול מדי, ואי אפשר להכניס אותו לכל מקומות הקטנים, ואז אפשר לבדוק חמץ שם. רב זיד אמר, זה אורו לפניו, זה אורו לאחריו. הנר אור מאיר יפה לפניו, אבל האור של האבוקה הוא מגיע לאחריו. למה? כי אור של האבוקה, בגלל שהוא מאיר כל כך טוב, אז הוא בעצם מסנבר את האדם, את האדם. ולכן האדם משתמש בו לאור שמאחוריו, לא לאור שלפניו, הוא לא יכול להסתכל לפניו מרוב צנבור. רפב אמר, היי בית והי לא בית. מי שמחזיק את האבוקה הוא בהול, הוא מפחד שלא יישרף ביתו. לכן כך הוא נזהר, והוא לא בודק טוב את החמץ, כי הוא לא רוצה לשרוף שום דבר. אפילו בנר קטן הוא לא מפחד שם ישרוף משהו. ורבין אמר, היי משך נהורה, אורו של הנר הוא נמשך ויציב, והי מקטף יקטוב, ואור של אבוקה הוא קופץ, כלומר פעם זה אש גדולה, פעם אש קטנה וכו', ואז מילה הבדיקה לא טובה לאור האבוקה. עוד דומד במשנה, כל מקום שהם מכניסים בו חמץ לא צריך בדיקה. למה צריך להגיד את הכלל הזה כל מקום? זה בא לרבות משהו. כל מקום לטוי מים, מה זה בא לרבות? מעבר למקומות שציינו. לטוי יהד את הרבה, זה בא לרבות מה שנאמר בברייתא. חורי בית, העליונים והתחתונים. אם יש חורים בקיר, בכתלי הבית, ומשתמשים בהם, הם עליונים ותחתונים. כלומר, רגילים היו להשתמש בחורים שבתוך הכותל, בתוך הקיר, אבל אם הם מדובר על חורים כאן, עליונים ותחתונים, הם גבוהים או נמוכים, כלומר לא נוחים לשימוש, אז לא צריך לבדוק שם, כי לא רגילים להכניס שם חמץ. גג היציע, אם יש חדר קטן שהוא סוג של בוידים כזה על הגג, ולא נוח להשתמש בו גג שיפועו, או גג המגדל, גג המגדל זה יכול להיות גג במקום שמכנסים בו, מקום גבוה, נניח ארונות עליונים מאוד, זה המגדל, ורפת של בקר ולולים של תרנגולים, כן רפת של בקר, ולולים של תרנגולים, מטבן ואוצרות יין, אוצרות שמן, מחסנים מסוימים, אין צריכים בדיקה. המקומות האלה לא צריכים בדיקה, כי לא רגילים להכניס שם חמץ. אז מה שאמרנו, כל מקום שלא מכניסים חמץ, בא לרבות את המקומות האלו. אומרת גמרא רבן שמעון בן גמליאל אומר, מיטה חולקת בתוך הבית ומפסקת צריכה בדיקה. אומר רשב"ג, אם יש מיטה שחולקת בתוך הבית, כלומר מיטה שמחלקת את החדר לשניים ומפסקת, מפסקת זה מקום מתחת למיטה בעצם, יש הפסק בין שולי המיטה לבין הקרקע, הצריכה בדיקה, כי אנשים משתמשים במתחת למיטה ואולי גם במיטה שחוצצת בין חולקת את החדר בין שניים, משתמשים בזה להניח שם חפצים, מכיוון שאפשר להניח שם חמץ, צריכה בדיקה. עכשיו הגמרא מקשה סתירה מהברייתא שלמדנו עכשיו למקומות אחרים, ומינו חור שבין אדם לחברו, אם יש חור מפולש בין אדם לחברו, נגיד יש כותל שמפריד בין החצר שלי לחצר של חברו, או הבית שלי ובית של חברו, ויש חור בתוך הכותל, משתמשים בו להניח שם חפצים. זה בודק על מקום שידו מגעת, וזה בודק על מקום שידו מגעת. כל אחד בודק איפה שידו מגעת, והשאר, מקום שלא מגיעים יד שניהם, ותלו בליבו, כי כמובן לא, היד לא מגיע לשם, אלא גם לא ישתמשו בזה לחמץ. רבן שיומא גמליאל אומר, מיטה חולקת בתוך הבית, ועצים ואבנים סדורים תחתיהם, יש מיטה שחולקת את החדר לשניים, ויש שם עצים ואבנים שסדורים תחת המיטה ומפסקת, אינה צריכה בדיקה, אם יש חלק שבין העצים ואבנים לבין שולי המיטה, לא צריכה בדיקה. אז יש פה קושיה משני הצדים, קשה מיטה המיטה, המיטה ראינו חולקת כן צריך בדיקה, ועכשיו ראינו שלא צריך בדיקה, וקשה חורין החורין, הרי ראינו החורין והעליונים ותחתונים, לא צריכים בדיקה, ופה אנחנו רואים שחור כן צריך בדיקה, לפחות המקום עד שדום הגעת. אומרת כמו חורים החורים לא קשה, זה לא קשה, הבי ליל ותתאי, הבי מצאי, חורים באמצע הקוטש הם נוחים לשימוש, צריך בדיקה עד מקום שדום הגעת, אבל בילאי ותתאי, במקום שעליונים ותחתונים שלא נוחים לשימוש, אז לא צריך בדיקה. מיטה מיטה לא קשה, הדה מדליה, הדה מתתאי, כלומר אם מדובר על מיטה שרגילה להיות גבוהה כזאת ונוח להשתמש תחתיה, אז עד רבה, צריך בדיקה שם, כי יש שם מקום שנוח לשימוש. הדי מיטתאי, אבל מדובר על מיטה נמוכה, בעצם הרווח בין שולי המיטה לבין העצים והאבנים, אין שם הרבה רווח, לכן לא נוח להשתמש, לא צריכה בדיקה. פה אנחנו רואים את הכלל, השאלה אם זה נוח להשתמש, כמו שאמרנו, כל מקום שמכניסים חמץ צריכים בדיקה. גם אוצרות, המחסני יין, אמרנו, ואוצרות יין היין צריכים בדיקה, הרי ראינו ברייתא אחרת, אוצרות יין צריך בדיקה, אוצרות שמן, אין צריך בדיקה. אומרת, מה אחד מה יזכיר, במסתפק. הכוונה מסתפק באוצר ומחסן שדרך לקחת משם יין באמצע הסעודה. כלומר, יין, אם צריך לקחת מהמחסן, אז יכול להיות שיבוא השמש לשם, או מישהו אחר, עם הפיטה שלו וכדומה, וישאיר את זה שם. לכן לפעמים מכניסים לשם חמץ כי מגיעים לשם באמצע הסעודה. אומרת, מה, יחי, שמן נמי, גם שמן אותו דבר. שמן יכול להיות שיצטרכו באמצע הסעודה וישאירו שם לחם. אלא אומרת, כמו השמן יש קבע לאכילה. השמן בדרך כלל ידוע כמה שמן ישתמשו בו מראש לארוחה. ולכן השמש או מי שמסדר את הסעודה נערך לזה כמו שצריך ולא צריך להביא שמן באמצע הסעודה. אבל יין אין קבע לשתייה, יין פתאום יכולו לשתות יותר ויותר. רוצים לשתות יותר באמצע הסעודה, יותר מצוי שיבואו באמצע הסעודה ויקח את יין. תני רבי חייא, אסור אוצרות שחר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל במסתפק. אדרבה, אומר רבי חייא ברייתא, חכמי בבל החשיבו את אוצרות שחר, את המשקה שחר כמו יין, כלומר גם באמצע סעודה יכולו ללכת להביא שחר בבבל שזה היה מצוי אז ולהשאיר שם חמץ, ולכן היה צריך לבדוק את המחסני שחר. אמר רב חיסדא, בית דגים יש מחסן של דגים, אין צריך בדיקה, ועתניה צריכים בדיקה. אומרת הגמרא, לא קשה, ברב רבי בזוטרי, תלוי איזה דגים מדובר. אם מדובר על דגים גדולים, שמראש מי שעורך את הסעודה יודע להעריך כמה כמות דגים נדרשת, לכן לא מגיע באמצע הסעודה. אם מדובר על דגים קטנים, שיכולים לבקש עוד דגים באמצע הסעודה, ופעמים מגיעים לשם באמצע הסעודה, ואולי יש שם חמץ, צריך בדיקה. אמר רבא בר אבונא, בי מלח ובקירי, כלומר מחסן של מלח, מחסן של שעווה, של נרות, צריך בדיקה, כי פעמים צריך את זה באמצע הסעודה. אמר הפאפה, בי ציבר ובי תמרי, מחסן עצים, מחסן של תמרים, צריך בדיקה, גם כן נכנסים לפעמים באמצע הסעודה. תנא. אין מחייבים אותו להכניס ידו לחורים ולסדקים לבדוק מפני הסכנה. אם יש חורים וסדקים וצריך לבדוק שם חמץ, לא מטריחים את האדם. למה? מפני הסכנה. יש סכנה להכניס את ידו לחורים ולסדקים לבדוק שם חמץ. איזה סכנה? מהי סכנה? הנה מפני סכנת הקרב. אם מדובר על הקרב שיכול לקוץ אותו כי משתמש, איך היא משתמש? אם הוא לא יכול להכניס את היד שלו בגלל שהקרב, זה איך הוא מראש יכול להשתמש בכלל במקום הזה? הוא לא יכול להשתמש במקום הזה כי יש שם סכנת הקרב. לא צריך את הנפל, באמת מדובר על מקום שהוא משתמש בו כרגיל, רק עכשיו נפלה לשם ועשה מפולת כזאת, עשה חורים וסדקים, אז כשהיה בנוי מיושב היה משתמש בזה, ועכשיו, וגם הקרבים לא נמצאים שם כמובן, עכשיו שנפל, הקרבים מגיעים לשם למקומות שנפלו, אז אומרים לא צריך לבדוק שם מכיוון שזה סכנת הקרב. אומרת, מה אם נפל? למה לבדיקה? אם באמת נפל ועשה שם מפולת וערימת אבנים, למה בכלל צריך לבדיקה? למדנו כבר במשנה בדף למד א', ואתנן חמץ שנפלה ומפולת הוא הרי הוא כמבואר, מכיוון שהתכסה בגל של אבנים, לא צריך לפנות את הגל, לא יטריחו לך מלבדוק לחל בשביל לפנות משם את החמץ. אומרת, מה שם במשנה, האטם שאין הכלב יכול לחפש אחריו. למדנו במשנה שם, שמתי אדם לא צריך לבדוק את המפולת, והרי הוא כמבואר, זה כשהכלב לא יבוא לחפש אחריו. כלומר, הכלב לא יכול להריח את החמץ. נראה את זה שם, שהגמרא, הכוונה גבוהה שלושה טפחים. אבל אחר, כאן מדובר על כשהכלב יכול לחפש אחריו, כלומר, ערימה שפחות משלושה טפחים. ולכן, מכיוון שהכלב יכול לחפש אחריו, הוא חייב עדיין בדיקת חמץ, ולמרות זאת אנחנו אומרים שזה סכנה, ולכן הוא פטור. אומרת הגמרא, ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, למה אתה אומר לא צריך לבדוק חמץ במקום שיש בזה סכנה? הרי הוא שליח מצווה, הוא עושה מצווה בדיקת חמץ. מכיוון שהוא שליח מצווה, שליחי מצווה, אינם נזוקים. למה שינזק על ידי הקרב או דבר אחר, שנראה יש עוד הצעות לסכנות? אמר רש"י, שם הטובה דומחת ואתי להעים לבטרי. אומר רש"י, לא יכול להיות שהוא גם עבד לו איזה מחת במקום הזה, והוא בזמן שהוא בודק חמץ, הוא יבוא גם לחפש את המחת שלו. ומכיוון שלחפש את המחת שלו זה לא מצווה, אז בעצם הוא עושה משהו שהוא לא מצווה. בזמן שהוא עושה משהו שהוא לא מצווה, הוא יכול להקץ על ידי הקרב. אומר, מה, גם זה נחשב מצווה? הוא חייגד עליו מצווה, הוא? זה לא נחשב מצווה, הרי למה, כלומר, גם מי שעושה מצווה, הוא מתכוון בזה גם לתועלת אישית שלו, זה גם מצווה. למדנו בברייתא, ואת תניא, אומר סלע זו לצדקה, מי שנותן סלע לצדקה, בשביל שיחיה בני, או שיהיה עולם הבא, כלומר, הוא רוצה לזכות בזכות המצווה הזאת, שנגיד, לבן שלו יהיה ריפוי למחלה שלו, או יהיה בן העולם הבא, וכדומה, הרי זה צדיק גמור, כלומר, המעשה הזה הוא מעשה צדיקות, הוא קיים בכך למצוותו, הרי שהוא עושה מצווה. אלא אומרת הגמרא כך, דימה בתר דבדק עת אלינו בתרי. הכוונה, אולי אחרי שסיים כבר לבדוק חמץ, אז יחפש אחריה ויבדוק את המחת שלו, ואז כבר זה לא בזמן המצווה, זה כבר לא נחשב שהוא שלוחי מצווה אינה ניזוקי. אבל דרך בר יצחק אמר משהו אחר, לא בגלל סכנת הקרב, אלא משום סכנת הנוכרים ופלימוים, מדובר על סכנת גויים. ופלימו, דתניא, חור שבין יהודי לארמה, אם יש חור בכותל שבין יהודי לגוי, בודק על מקום שידו מגעת, היהודי בודק על מקום שידו מגעת, והשאר מבטלו בליבו, כפי שראינו בשתי יהודים, ככה תנא קמא. ופלימו אומר, כל עצמו אינו בודק, שלא יבדוק בחיית החור, מפני הסכנה. ואיזה סכנה מדובר פה, כמו שאמרנו, סכנת נוכרים? מהי סכנה? הנה, אם הסכנת כשפים, אם מדובר שהשכן הנוכרי יראה את ישראל מתעסק בחור, ויחשוד בו שהוא עושה כישוף, וירצה לפגוע בו כמובן, כי שלם שייך לשלם, שזה איך הוא בכלל משתמש הישראל בחור הזה מראש, כי אז גם בלידי השימוש יחשוב שעושה כשפים. אלא הטעם, כי שלם שביממה הוא נאור, עומד הגמר, כשהוא משתמש בזה, הוא משתמש בזה ביום, ולא מעסיק הדעת, והנוכרי לא מעלה על דעתו, שהוא משתמש בזה לכשפים. אבל האחר לילה הוא, עכשיו מדובר על לילה, ליל בדיקת חמץ, הוא שרגה, הוא עושה את זה לידי נר, ונראה כמו כשפים, הוא מעסיק הדעת, ולכן יש פה סכנת, כמו שאמרנו, הנוכרי. אומרת הגמרא, ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, כמו שראינו לגבי סכנת הקרב, גם סכנת נוכרים, נכרוא שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אז אומרת הגמרא, כלל חזק יותר מה שלמדנו לפני כן. היכא דשכיחא היזקא שאני, מקום שהנזק מצוי בו זה שונה. כלומר, אולי תרצנו מה שתרצנו לגבי סכנת הקרב, אולי הנזק לא מצוי, אבל כאן הנזק מצוי, אם אכן הגוי יחשוב שהוא עושה כשפים, הוא יכול באמת לפגוע בו, וכשיש שכיח היזקא, אז אי אפשר לסמוך על שלוחי מצווה אינם ניזוקים, שנאמר, לגבי שמואל, הוא אומר, ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני, ויאמר השם, לדעת בקר, תיקח בידיך וכו'. כלומר, רואים פה מפורש את הדבר הזה, שאכן שמואל נשלח, והוא חשש מהסכנה, למרות ששמואל היה הולך בשליחותו של מקום, הולך בשליחות של השם, בכל זאת הוא ירא משאול, שיהרוג אותו, יפגע בו, זה מה שכתוב, ושמע שאול והרגני, אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, תיקח עגלת בקר וכו', ותוכל לעשות זה כאילו אתה בא לזבוח. לכן אין בזה בעיה למשוך את בן ישי, את דוד, למלך. הנה למדנו, כששכיחה היזקא, אז לא סומכים על שלוחי מצווה, אינם ניזוקים. עוד בעניין שלוחי מצווה, באו מיני מרב, שאלו את רב, הני בני ברב דדיירי בבגה. תלמידים צעירים שהם גרים בבקעה, והם צריכים לבוא ללמוד תורה, מהו למיתי קדמה וחשוכה לבי רב? כלומר, הם צריכים לבוא ולהגיע לבית של רב, לוקח זמן להגיע, הם רוצים להקדים ולבוא עוד לפנות בוקר, ורוצים להחשיך ולבוא אחרי צד הכוכבים, ויש בזה סכנה ללכת בלילה. אבל מכיוון שזה ענייני תלמוד תורה ומצווה, אולי יש להם זכות, וזכות המצווה תעזור להם. אפשר להגיד כמו היום, לנסוע בטרמפים או בצמתים מסוכנים, בשביל תלמוד תורה, האם זה בסדר או לא, ככה שאלו את רב. אמר להו, נטו, עליי ועל צווארי, שיבואו, ישכימו ויגיעו לפנות בוקר, עליי ועל צווארי, אני, אז האחריות שלי, אני לוקח את האחריות על ההזק. אומרת, אני איזין מה, מה לגבי החזרה? אמרנו, לא ידע, רב לא ידע לגבי חזרה, לגבי הגעה, אפשר לבוא, חזרה לא יודע. איתמר, אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, לא בהליכתה ולא בחזירתן, אז יש מאמרה של המוראים, אומר רבי אלעזר, ששלוחי מצווה גם בהליכה וגם בחזרה. כמו מי זה, כמן? כי הייתה לדתני, כמו התנה הזה בברייתא, איסי בן יהודה אומר, כלפי שאמרה התורה, כלומר מתוך מה שאמרה התורה, למדנו לגבי עלייה לרגל שלוש פעמים בשנה, כתוב ירא כל זכורך את פני אדון השם, וכתוב מפורש בתורה, ולא יחמוד איש את ארצך, בזמן שאתה עולה לרגל, אף אחד לא יוצא את ארצך, מלמד שתהיה פרתך רואה באפר, הפרה שלך רואה בשדה מרעה, בלוע שלך, ואין חיה מזיק אתה, אף חיה לא מזיק, ותרנגולתך מנקרה בהשפעה, ואין חולדה מזיק אתה, ולא דברים קל וחומר. ומה אלו הפרות והתרנגולים שדרכן ניזוק, דרכן ינזק, הם לא שומרים על עצמם כמו שצריך, אינן ניזוקים. פה אינן ניזוקים כשבעלים עולים לירושלים בעלייה לרגל, בני אדם שאין דרכן ניזוק, בני אדם שאינן ניזוקים בקלות, שאנשים נזרים יותר, על אחת כמה וכמה שלא ייזוקו בהליכתם לדבר מצווה. הנה רואים ששלוחי מצווה אינן ניזוקים לא בהליכתם ולא בחזירתם. עוד טוב, עכשיו הוא אומר, זה בהליכתם. אין לי על בהליכה. הוא אומר, בחזרה מניין, תמוד לומר, ופנית בבוקר והלכת לו עליך, באמת. כלומר, רואים שם גם יען עלייה לרגל, ופנית בבוקר ליום למחרת, והלכת לו עליך, מלמד שתלך ותמצא הולכה בשלום. תמצא שלא היה שם נזק, הרי שגם בחזרה אינן ניזוקים. אומרת גמרא, וכי מאכל, אפילו בחזירה, בהליכה, מכיוון שבחזרה מירושלים אדם לא ניזוק. ברור שבהליכה לירושלים לא ניזוק, למה צריך להגיד את זה? אלא עומד הגמרא כך. אכן באמת מהפסוק יש ללמוד משהו אחר. לחדר רבי עמי, מה שכתוב לא יחמוד איש את ארצך ועלותך לראות. כלומר באמת נכון, אם למדנו כבר חזרה, לא צריך ללמוד גם על הליכה. אפשר ללמוד את שלא שלוחי מצווה אינן ניזוקים כבר, ומפנית לבוקר והלכת בו עליך. אז מה שכתוב לא יחמוד איש את ארצך ועלותך לראות וכולי, לומדים למשהו אחר. לחדר רבי עמי, אמר רבי עמי, כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל. מי חייב לעלות לרגל? מי שיש לו קרקע. ולכן מה שכתוב, לא יחמוד איש את ארצך, רק מי שיש לו ארץ, יש לו קרקע, הוא חייב לעלות לרגל. אבל מי שאין לו קרקע, אין עולה לרגל. הוא לא חייב לעלות לרגל. עוד מימר על גבי עלייה לרגל, אמר רבי אבינה ברבד, אמר רבי יצחק, מפני מה אין פירות גינוסר בירושלים? למה פירות גינוסר זה פירות משובחים, פירות תאומים שיש בסביבות טבריה? למה הקדוש ברוך הוא לא גידל אותם בירושלים? כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים, עלינו עלינו אלא לאכול פירות גינוסר בירושלים דיינו. נמצאת עלייה שלא לשמה, שאנשים לא יעלו לרגל שלא לשמה, יגידו, או, איזה פירות משובחים, אילו עליתי לירושלים רק בשפירות אלה דיינו. כרוצה בו, אמר רבי דוסטאי ורבי ענאי, מפני מה אין חמי טבריה בירושלים, למה לא מצויים בירושלים, כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים, עלינו עלינו, אלא לרחוץ בחמי טבריה דיינו. ואז נמצא שוב שנמצאת עלייה שלא לשמה. חוזרים למשנה. למדנו כל מקום שהם מכניסים חמץ, אני צריך בדיקה, ואז אמרו, במה אמרו שתי שורות וכולי במרתף. מי דיבר על מרתף? אומרת הגמרא, מרתף, מאן דכר שמיה, מי יזכה מרתף? שצריך להתחיל לשאול מה אמרו חכמים על מרתף? אלא אומרת, מה הכי כמה? כך צריך ללמד את המשנה. כל מקום שהם מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. ואוצרות יין ואוצרות שמן, נמי אין צריך בדיקה. וזה מה שלמדנו בעצם מהברייתא, כל מקום שהם מכניסים. ובמה אמרו שתי שורות במרתף? באיזה אופן אמרו חכמים שתי שורות במרתף? כי דיברנו כבר על המרתף, על אוצרות יין ואוצרות שמן, על מחסנים. מתי עמוד לא צריך בדיקה? במקום שמחזים בו בחמץ הוא מסתפק. מקום שנכנסים אמצע הסעודה למרתף, כמו שאמרנו, זה מקום שמכניסים בו בדיקה, או מכניסים בו חמץ, או אולי יכניסו בו חמץ, ומסתפק, כן? או שהוא מסתפק, לוקח חלק מהיין, או כל דבר אחר באמצע הסעודה. עכשיו למדנו שיש מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. האם שתי שורות על פני כל המרתף, או לא? או שתי שורות חיצונות שאין עליונות. אז אנחנו רואים עכשיו מה הכוונה. נחלקו בזה המורים גם בדעת בית שמאי וגם בדעת בית הלל. בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף. מה הכוונה על פני כל המרתף? אמר רב יהודה. שתי שורות שאמרו מן הארץ ועד שמי קורה. כלומר מהקרקע עד התקרה. אני אשלח תמונה על זה. כלומר שתי שורות מהארץ עד התקרה. אחד חיצוני ואחד פנימי יותר. רבי יוחנן אמר לו שורה אחת כמנגם. הכוונה שורה אחת מגם. שורה אחת חיצונית ושורה אחת של תקרה שבעצם צמודה לתקרה. זה כמנגם. כמו האות כף הסופית. אז שתי שיטות בדעת בית שמאי, ויש ברייתא לכל שיטה, תניא כבתי דרב יהודה ותניא כבתי רבי יוחנן. תניא כבתי דרב יהודה, ברייתא כמו רב יהודה, בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, ושתי שורות שאמרו מן הארץ ועד שמי קורה, הנה רואים את זה מפורש בברייתא. ותניא כבתי דרב יוחנן, שתי שורות על פני כל המרתף, חיצונה רואה את הפתח, כלומר חיצונה רואה את הפתח, כלומר אנכית לפתח, ועליונה רואה את התקרה, כמו שאמרנו, שלפנים ממנה ושלמטה ממנה אין צריך בדיקה. השורות שפנימיות יותר בשני הכיוונים לא צריכות בדיקה. אז ברייתא לכל אחד מהאמוראים, ובית הלל אומרים, אמרנו, לא צריך לבדוק שתי שורות שלמות על פני כל המרתף, אלא שתי שורות החיצונות שהן עליונות. מה הכוונה החיצונות שהן עליונות? אמר רב, עליונה ושלמטה ממנו. זה הכוונה, ושמואל אמר, העליונה ושלפנים ממנו. כן, עליונה שלמטה ממנו זה בשורה שמול האדם כשהוא נכנס, אז שורה אחת למעלה ואחת למטה. ואו שורת אחד למעלה ואחד פנימית יותר. זה ההבדל. וגם נשלח תמונות. מה הייתה עמדי רב? עומד כמה, מה הייתה עמדי רב? למה דווקא רב אמר שעליונה ושלמטה ממנו? עומד כמה דייק חיצונות. כתוב חיצונות. כן? רבי תילל אמר שתי שורות חיצונות שהן עליונות. הוא אומר חיצונות, חיצונות הכוונה, שתיהן חיצונות, אחד למעלה ואחד למטה. עומד כמה, אבל עליונות כאן, הרי בית תילל אמר גם חיצונות וגם עליונות. אלא עליונות הכוונה למיעוטי תתאי לתתאי. כן, למעט את השורה השלישית והרביעית. עליונות. השורה הראשונה והשנייה הם בעצם למעט את השלישית והרביעית מצד הגובה. ושמונה אמר הפוך, שמונה אמר עליונה ושיפנים ממנה, עליונה, השורה עליונה, וזאת שאחריה, אבל שניהם עליונות. מה הייתה? מה? כי הוא דייק עליונות. והחיצונה הקטנה, הרי כתוב גם חיצונות, והשורה הפנימית הוא לא חיצונית כבר. הוא היה תגובה, גם הפנימית היא חיצונית, למעוט את גבעתה, דגבעתה, כלומר, למעט את השורות הפנימיות מן הפנימיות. למעט השורה השלישית והרביעית שהן עוד יותר פנימיות. עכשיו, הרב חייא תניא כבתי דרב, הרב חייא הוא ויברייתא בשיטת רב, אבל כל השאר התנאים הביאו ברייתא בשם שמואל, כולו תנאי תנו כבתי דשמואל, ולכן אומרת הגמרא, הלכת כבתי דשמואל, שדווקא השורה החיצונית העליונה, ואת העליונה עומדת מאחוריה. כלומר, כמו שאמרנו, שתי שורות עליונות, אבל חיצונית ואחד עוד יותר פנימה ממנו. הגענו למשנה הבאה במסכת בדף ט עמוד א', נראה את זה פעם הבאה בעזרת השם. חזק וברוך.